בוקר טוב, ברוכים הבאים. אנחנו רוצים לפתוח את האירוע השנתי של ימי הלימוד בחנוכה מסביב איזה נושא מרוכז. אני רוצה לפתוח קודם כל בפנייה לתלמידים כמובן. החלטנו לקרוא לזה ימי לימוד ולא ימי עיון. באמת להדגיש, אנחנו זו כחלק משמעותי ו... עיקרי של העשייה שלנו, שכל השנה כולה, אומר זאת אחרת, יש בדיחה ישיבתית ידועה שאומרת שהאיסור חצי שיעור של ביטול תורה זה לדבר בלימוד. אנחנו לא רוצים פה לדבר בלימוד מלמעלה, אנחנו רוצים לעסוק נושאים הללו בהעמקה ובעיון. כמובן לא נספיק ביומיים לטפל בנושא שמחייב חודשים של לימוד, ואנחנו כן מצפים שהדברים יעשו בעומק וברצינות, ולא רק איזשהו משהו שטחי מלמעלה. בשביל זה לא היינו עוצרים את הלימוד יומיים, אנחנו רואים זאת כהמשך הלימוד. מותר האדם מן הבהמה, בין היתר, זה מערכת המשפט. האדם חי לפי חוקים, אדם מארגן את חייו באופן... אדם חי את חייו באופן שבו יש חוקים, כללים, ולא רק שהכוח הפיזי גובר, לא רק השתלטות, אלא גם עולם שיוצר חוקים ומשפטים. אנחנו זה קוראים בתפילה שהחוק המשפט הם חלק משמעותי מעולמנו. והדבר הזה כמובן רק מדגיש את חשיבות המערכת הזאת, היא בעצם לא רק דרך שאנשים לא יתפו אחד את השני, היא דרך לבטא את האנושיות של כולנו, כמו מותר האדם מן הבהמה. אלא העולם הזה, הוא בא בחלקו לווסד מערכות יחסים, אבל הוא גם כן נדרש, מעצם הגדרתו, לשקר בערכים שונים. בלשון חז"ל, אמת ומשפט שלום, שפטו בשעריכם, אם יש אמת אין משפט, אם יש משפט אין אמת, אם יש אמת אין שלום, אין אמת. והצורך הזה לווסת בין ערכים שונים מובנה במציאות ומובנה במערכת שבאה להתמודד או לסדר את המציאות. וממילא עולים שאלות משאלות שונות, חלקה מסביב לערכים הפנימיים כמו אמת ושלום, חלקה מסביב למתח שבין החיים הטבעיים והפשוטים לבין החיים המוסדרים ובין התבניות המשפטיות, חלקם גם בין מערכות שונות. בסופו של דבר המערכות משקפות תפיסות עולם ומערכות הערכים, וכאשר ישנן מערכות שונות וחברה שמורכבת מאנשים בעלי דעות שונות, גם המתח הזה דורש שיקול. החלטנו להקדיש את הדיון השנה לנושא הזה בעיקר, דהיינו השתלבות מערכות שונות. בסדר השם בלי נדר בשם האחרות, נטפל גם בנושאים האחרים, דהיינו שאלות אחרות שלא פחות חשובות שהמערכת המשפט עוסקת בהן, הן כמו מצד איזונים ושיקולים אחרים, הן מצד שאלה מעניינת אחרת, מקומו של האדם בתוך המערכת הזאת, איך בשר ודם שופט את חברו, איך אדם יכול לחוץ גורלות של אחרים, מה אדם עושה כאשר הוא מרגיש כלפי המערכת שהוא מחויב לאיזשהו המערכת, בין אם זה דת הקהל, בין אם זה המערכת המשפטית, תוכל להיות לכיוון שלא מרגיש בנוח איתו וכן הלאה. כמו מרד, זה עולם מולאו, השנה נתמקד בשילוב שבין שתי מערכות משפט וכיצד ניתן לחלקל ביניהם כאשר ברקע אחרי מידום אחרים יופיעו. התוכנית הזאת היא חלק מתוכנית רבבה. אנחנו כל השנה כולה נהנים מאותה תוכנית, כאשר בעצם כל השיעורים, תנ"ך, מחשבה וכדומה, הם נכנסים תחת המטרה של תוכנית רבבה, שהיא מסגרת שבעצם באה לבטא את אמונתנו. צריכים לשלב בין הלכה, גמרא מצד אחד, בין תנ"ך, מחשבת ישראל, ידע כלי וכדומה מצד שני. התוכנית הזאת היא נקראת השם אישה דגולה, שבחייה אפשר לומר, חיית עולם בצורה כזאת, הן חסד, הן תורה, הן פתיחות לעולם, או מה זה משפט אחד, בעצם חיה במטרה להפוך את העולם מקום טוב יותר, מקום תורני יותר וערכי יותר. לא זכיתי להכיר אותה באופן אישי, אבל מתוך היכרות קרובה עם בניה שלמדו כאן, עם בעלה שידיד הישיבה, עם אחיה שהוא בוגר ומורה ועמוק בישיבה, אנחנו משוכנעים שאותם ערכים שהיא ייצגה בחייה ממשיכים להתקיים ולהשפיע דרך אותה תוכנית שנקראת אשמה. ויתרה מזאת, מערכת המשפט בונה בעצם את העולם, כפי שמעתי קודם, בתבניות מופשטות. הדבר הזה מהווה ברכה גדולה. וכפי שמעתי קודם, מותר האדם מן הבהמה, זאת היכולת ההפשטה והבניין. מאידך זה מחיב לתוכו סכנה, שמתנתקים מהאנושיות, מתנתקים מהמפגש ישיר עם החיים, והכל נעשה בעצם באיזשהו מקום שכולו כללים וחוקים ומערכות יחסים של כוח ושל זכויות, ולאו דווקא מתוך איזה מפגש אנושי מיידי קיומי. גבירות קושיצקי ז"ל, מדריבה בעברית פשוטה יותר, ייצגה אנושיות עמוקה, ייצגה מרת חום, אהבה, מפגש ישיר עם הזולת. ולכן אנחנו גם כן חושבים שהדיון או העמידה על האיזון הזה שבין העולם האנושי לעולם המופשט, גם זה אלוהי נשמתה. מכאן אני חושב עצמי לעבור, להבדיל בין החיים ובין החיים, גם לקדם את פני אורחנו שהבוקר, אני אקדם את האורח הראשון, שיקדם את האורח השני, וכן הלאה. בכל מקרה, אני לא יודע איך להציג אותו. לומר, כבוד השופט סולברג קצת קשה לי, כי בשביל אבא של שלומית, והשכן ממול שעוזר בכל דבר, רק אני גם צריך להסתדר איתו אחר כך, אז אני לא רוצה פה באמת להסתבך. אני רק מה בביא פשוטה אומרת, אני באמת חושב שהאורח של הבוקר, הוא יכול להשאיר אותנו הרבה דברים, אבל בעיקר האנושיות הפשוטה, בלי הגינונים, וכאמור, המערכת המשפט היא מעודדת את הגינונים ואת ראיית העולם, עצם הגדרתה כעולם מופשט וחברי המלומד וכן הלאה, אז מאוד 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 חשוב שאדם של מערכת המשפט לא יאבד הזיקה הפשוטה לחיים באשר הם. שיתמודד בשביל איך לגמור את החודש, ויהיה מעט מורב, דתו מורבת בין הבריאות, לא כמו איזושהי דמות ציבורית, לא שופט, ששמעתי עליה שהיא אמרה שהיא כבר לא מסתובבת עם כסף קטן בכיס, כי אף פעם לא צריכה לקנות עיתון במכולת, כי השומר ראש או הנהג תמיד יעשו את זה. היכולת שאדם לשמור על אנושיות ישירה, היא קריטית בשביל אנשים שמתעסקים עם אנשים. ולכן אני מאוד שמח פה לבקש מכבוד השופט נועם סולברג למה כמה דברים, כי הוא משלב את שתי הראיות והן החשובות לנו.
טוב, חג חנוכה שמח, תודה לשכני המלומד והחבר היקר הרב משה. ברשות ראשי הישיבה, רבנים, תלמידים, חברים, קהל יקר וחשוב, אני בדברי הפתיחה הקצרים שלי לימי הלימוד הללו לא אחווה דעתי במחלוקת האידיאולוגית, הערכית, הכותבית, בשאלה של שילוב המשפט העברי במשפט המדינה. אני מבקש להציג רק את גבולות הגזרה. מצד אחד נציין לטוב את השופט מנחם מיליון, מייצג את הגישה שדגלה במשך שנים בסינתזה בין המשפט הישראלי לבין המשפט העברי, ראה בעבודתו, הן בעבודתו המחקרית, הן בפסיקת המשפט מדי יום ביומו, גישה שכל המרבה במשפט עברי הרי זה משובח. שנים ארוכות שקד על המגמה הזאת, כאמור השופט מנחם מילון. מצד השני של הסקאלה, גישה שלפיה אין מלכות אחת נוגעת בחברתה, כמלוא הנימה. חוגים חרדיים מייצגים את הגישה הזאת, פרופסור ישעיהו ליבוביץ היה מייצגים הבולטים של הגישה הזאת. כל ניסיון לערב בין שמיים וארץ, בין משפט שמימי, בין משפט אלוקי לבין משפט ארצי, נדון לכישלון. אם הגישה של השופט אילון ביקשה לקדש את החול, הרי שמנגד הגישה הזו רואה בעצם ככל ניסיון לערב משפט עברי במשפט המדינה החילוני כחילון הקודש. גם אם תיווצר בקונסלציה פוליטית כזו או אחרת אפשרות להעביר בכנסת חוק עשרת הדיברות, החל מאנוכי השם אלוקיך עד כל אשר לרעך, והחוק הזה יעבור בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, כדת וכדין בכנסת, גם אז הדבר הזה לא יוסיף שום אלמנט של קדושה לספר החוקים של מדינת ישראל. אדרבה, לפי הגישה הזאת, זהו חילון הקודש. אבל כאמור, רבותיי, לא רק מטעמי קוצר זמן, גם מטעמים של קוצר הדעת, אני מבקש לא להכניס ראשי בנערים הרמים האלה. כל אחד יכול להציב את עצמו בנקודה מסוימת על הסקאלה שציינתי את גבולות הגזרה, קידוש החול מצד אחד, חילון הקודש מצד שני, כל אחד יכול להציב את עצמו במקום מסוים על הסקאלה הזאת ולהחזיק בדעתו. אני מבקש לרדת קומה אחת. להניח לוויכוח האידיאולוגי, ויכוח בין דתיים לחילונים, ויכוח בין דתיים לבין עצמם, ויכוח שהוא רווי באמוציות ומתחים. אפשר להתנצח בוויכוח הזה עד בלי די. לעתים אני מסופק עד כמה תצמח טובה מכך. כמובן, הוויכוח היוני הדתי יש לו מקום בהרבה מקומות ובהרבה זמנים, אבל לא בכל המקומות כולם. מן ההיבט הערכי, הדתי, האידיאולוגי, אני מבקש לרדת אל ההיבט התועלתני. המשפט הישראלי צריך להביט בצניעות מסוימת אל המשפט העברי. מה הם 64 שנות מדינה אל מול כל שנות העיון והדיון בהוויות הבאי ורבה? עד כמה עצום הוא ההבדל באנרגיה שהושקעה בלימוד, בזיקוק ההלכות, גם עיון, גם בלימוד, גם בפסיקת הלכה למעשה, בין המשפט העברי לבין המשפט הישראלי. עובדה הוא היסטורית ידועה, בכל שנות גלותינו, כמעט בכל אתר ואתר, הייתה אוטונומיה שיפוטית לקהילות היהודיות. המשפט היהודי נוצר עבור העם היהודי, פותח על ידי העם היהודי, ושימש בפועל כמשפטם של בני העם הזה. זה המשפט המתאים מכוח הניסיון, מכוח הזמן. כמה ליבון וכמה מחשבה הושקעו במשפט הזה. מאמץ אדיר שהושקע, תהליך חקיקה, בחינה ובדיקה לאורך זמן במקומות רבים, התאמה לאנשים שאותם נועד המשפט הזה לשרת. ניקח תחום משפטי כתחום דיני הקניין במדינת ישראל, תחום משפטי חשוב מאוד. בכל עת נתונה יושבים ודנים בתחומי דיני הקניין במדינת ישראל כעשרה, תריסר, אולי 20 חוקרים. הם אלה שיוצרים בסופו של דבר את החוק שבכנסת מטביעים עליו, אבל ועדות המומחים האלה יוצאות את החוקים. אז מה ההבדל, לא צריך להגיד כאן במקום הזה, מה ההבדל בין כמות האנרגיה והמלאכה והמחשבה שהושקעה בדיני ובחוקים במשפט הישראלי לעומת המשפט העברי? במובן הזה, במישור התועלתני, קשה להתווכח. קשה להתווכח עם העובדות ההיסטוריות האלה. קל יותר להתווכח, ואנחנו לעתים נוטים לברוח אל הוויכוח אז האמוציונלי, הערכי, שמציס ומלבא את הרוחות, אנחנו קצת נמנעים מלראות את ההיבט התועלתני. כאמור, אני לגישתי מזה שנים לא נכנס לוויכוח הערכי ממש, אלא מנסה לפעול במישור התועלתני. אדגים את דבריי במשפט שהתנהל אצלי לפני מספר שנים. אם יוותר זמן, אז אולי תהיה דוגמה נוספת. משטרת ישראל ערכה מבצע נגד משחקי הימורים. כידוע יש לנו כמה מכות שלא כתובות בתורה, מכת הסמים, מכת האלכוהול. אנשים מתמכרים לתופעות הללו, ויש תופעה נוספת שגם אלה אנשים נוטים להתמכר, והיא מכת ההימורים. ובכן, על פי חובתה, המשטרה עשתה פעולה לאכיפה בתחום הזה, על קו התפר בירושלים בין מזרח למערב, העיר ברחוב הנביאים, המשטרה פשטה על בית קפה, משום ששימש גם כמקום להימורים בלתי חוקיים. עד התביעה המרכזי, פקיד הקבלה במקום הזה, העיד במשפט, אני מצטט מדבריו, על מכונות של משחקים, של כסף, של מזל, הימורים, היו 9 מכונות, אנשים היו באים, שמים נקודות או כסף, הוא משחק ואני מרוויח, יש מסך, צריך להביא 4 תפוזים, ענבים, זה נותן לך כפול, אני לא אחריק, אני לא רוצה לתדרך אתכם איך עושים משחקים בלתי חוקיים. על כל פנים, הפרק הזה בעדותו סיפק אותי כשופט, כדי להניח את הדעת שאכן במקום הזה המשחקים שבוצעו היו משחקים בלתי חוקיים. הימורים בלתי חוקיים על פי חוק העונשין. החלק השני של עדותו נועד לקשור את בעל המקום, את המפעיל לביצוע העבירה. בעל המקום הזה, היו לו כנראה עוד עיסוקים דומים מהתחום הזה, והוא היה הולך ובא, נמצא גם במקומות אחרים, וכתב האישום הוגש נגדו, ואותו פקיד קבלה שימש כעד תביעה נגדו. ואותו פקיד קבלה העיד שכל אימת שהמכונה הייתה מתקלקלת, היה מזיק את רמי ג'אבר, זה בעל המקום, לבוא ולתקן. אותו רמי ג'אבר היה בא לבית הקפה גם לאסוף את הכסף שנצבר במכונות. ככה עד העיד, רמי ג'אבר תמיד היה בא. אבל הסנגור במהלך החקירה הנגדית הקשה עליו ושאל אותו, כמה פעמים הגיע ג'אבר כדי לתקן את המכונה? פעם? פעמיים? 20 פעמים? העד השיב, לא זוכר, לא יודע. אני שומע מאנשים, אני הייתי משחק במקומות כאלה, אנשים משחקים במזל וזה שורף את הבן אדם, כך הוא העיד. הוא סיפר שהוא עצמו משחק במשחקי מזל, והוא בסך הכל די מכיר את המטריה, ועשה רושם שהוא אפילו מכור להימורים. הייתי שומע מאנשים וחברים. אכן כנראה יצא קול במזרח ירושלים שאותו רמי ג'אבר הוא בר הכי בענייני הימורים ומשחקי מזל. משפט נמשך, עדים העידו, מסמכים הוגשו, נגמר שלב ההוכחות, הגענו לשלב הסיכומים, התביעה מסכמת את סיכומי, הסנגור מסכם את סיכומיו, ואז בגמר הסיכומים אומר לי הסנגור, במבט חצי מחיי חצי בוהל לעברי, אומר, וחוץ מזה כבודו, העד הזה, איך נסמוך על עדותו? הרי הוא עצמו משחק בקוביה, וכבודו יודע, אמר לי הסנגור, המשחק בקוביה, פסול לעדות. הסתיים שלב הסיכומים, הגיע שלב, לשופט לתת את פסק הדין. הייתי קצת מוטרד, לא נתתי את פסק הדין במקום, אמרתי נשען על זה לילה ויום לפני שינתן פסק הדין. ואז אחרי מעריב הבית אמרתי נחזור לגרסא דינקותא, נחזור חזרה למסכת סנהדרין. אכן כמו שהוא אמר, אלו הפסולים המשחק בקוביה והמלווה בריבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית. אבל להזכירכם, אני מייצג את המשפט הישראלי, לא את המשפט העברי לצורך הזה, לא את ההלכה היהודית, ואצלי העד הזה, למרות שהוא משחק בקוביה, עלה אכן להעיד על דוכן העדים, הוא העיד במשפט, לא, הוא לא נפסל לעדות. ומה הוא אותו המשחק בקוביה? רבינו חנלל מפרש שם, אלו המשחקים, מתנים תנאי ביניהם, אם הנצחך תן לי כך וכך, ואם תנצחני, אתן לך כך וכך. והרמב"ם שמפרש, המשחק בקוביה והוא שחוק ידוע, על תנאי שמשימים כספים למי שיעשה כך או שלא יעשה כך, שיקח אותם כפי שמסכימים באותו השחוק. מהו פשר הפסול? מדוע המשחק בקוביה פסול לעדות? אמר רבי מרחם, מחלוקת שם בגמרא, משום דעה והסמכת, והסמכת לא קניה. כלומר, אין גמירות דעת מלאה אצל המשחק בקוביה, הוא למעשה לא מתחייב כלפי חברו מתוך רצון, הוא הרי מקווה לנצח במשחק, הוא מקווה שהוא ינצח, ואם הוא מפסיד, הרי הוא לא נותן ברצון. זה טעם הפסול לרמי בר חמא, רב ששת אמר, לפי שאין עסוקים ביישובו של עולם, כלומר, המשחק בקוביה אינו עסוק במלאכה, הוא לא מורגל בהלכות בני אדם ישרי הדרך, הוא לא בקי ולא ירחת. נראה שלפי שיטתו של רמי בר חמא, הפסול של המשחק בקוביה מלעיד נובע מטעמים משפטיים. לשיטתו של רב ששת, הפסול נראה יותר מטעמים חברתיים, סוציאליים. אבל נתמקד בדברי הרב ששת על המשחק בקוביה שהוא אינו עסוק ביישובו של עולם. מה פשר הדבר הזה? המשכתי וראיתי מה אומר המאיר בבית הבחירה, הטעם לפי שאינו עוסק ביישובו של עולם, ואינו יודע בטיב מסע ומתן בכוונת עדות. וכמו שרגילים לשקר באומנות שלהם ואינם מתגנים לבריות באותו שקרות, הם סוברים שלא יתגנו בשקרות שאר הדברים, וכן הם מכירים בתורח ובצרות של בני אדם, ואינם חסים על חברים להפסיד ממונם. שני הסברים במאירי. על פי ההסבר הראשון, כשם שרגילים המאמרים לשקר במהלך משחקי האימורים ואינם מתביישים בכך, כך הם עלולים לשקר גם כשהם נותנים עדות בבית המשפט. אנחנו שופטים כדי להאמין לאנשים, כדי לקבוע שמישהו דובר אמת, אנחנו עושים כלל ראשוני שלשקר יהיה איזשהו סיגמה, תהיה בו איזשהו סטיגמה, זה דבר שיש בו קלון, יש דבר שהוא אנטי חברתי, אבל אדם שאצלו לשקר אפשר להגיד כך, אפשר להגיד אחרת, אין סטיגמה בדבר הזה, איך נאמין לו, איך נוכל לקבל את עדותו? זה ההסבר הראשון במאירי. ההסבר השני, גס ליבם של המאמרים בערך כספם שלהם. הרי לפי המילים שלי, מילה פה, מילה שם, משחק פה, משחק שם, אני לא יגע במלאכתי על מנת לקבל שכר, על מנת להרוויח, על מנת להתפרנס. היום הרוויח כמה שקלים, מחר הפסיד כמה שקלים. לכן, מי שליבו גס בכספו שלו, עלול ליבו להיות גס גם בערך כספם של אחרים, ולא להכיר במשמעות העמוקה של מתן עדות נגד אדם אחר, שעל פי עדותו הוא עלול להתחייב בתשלום ממון בשיעור גבוה. תוך כדי הדברים האלה, נזכרתי והתחדד אצלי כמעה מה שהפריע לי בעדותו של אותו עד תביעה, כאמור, פקיד קבלה במועדון האימורים. מצד אחד הוא אמר שאותו המנהל שהיה שם, רמי ג'אבר, המנהל, תמיד היה בא לתקן את המכונה, כך בלשונו, תמיד היה בא לקחת את הכסף מהמכונות, אבל כשהוא נשאל על ידי הסנגור כמה פעמים זה קרה, פעם, פעמיים, 20, הוא התחיל לגמגם, ולבסוף נשאל בצורה ישירה, כמה זמן עבדת במקום הזה? ואז הוא ישיב, עבדתי יומיים. אני כשופט חשבתי שהאיש הזה, לא חשבתי שהוא רוצה לשקר, בתודעה שלו, אכן התקבע שאותו רמי ג'אבר, הוא עבריין ידוע ומפורסם בתחום הזה. אבל הוא עצמו משחק בקוביה וקשה לסמוך על עדותו. עדותו נבעה יותר מדברים שהוא שמע עד מפי עד, מדברים שיצא להם שם וקול ברחבי מזרח ירושלים. הוא יודע, רמי ג'אבר קשור לאימורים. אבל כאן, בעסק הזה, בבית הקפה הזה, עצמו שבו, סך הכל היה יומיים. מה הוא יכול להעיד על הקשר של אותו רמי ג'אבר וראה אותו ולו פעם אחת שם במקום? ובכן, כאמור, במשפט העברי, אותו פקיד קבלה פסול לעדות. אילו היינו דנים על פי ההלכה, הוא לא היה עולה על דוכן העדים ולא מתחיל כלל להעיד. במשפט הישראלי, עדותו קבילה. אבל במשפט הישראלי, בהערכת עדות, יש שני שלבים. השלב האחד, הוא צריך להחליט אם העדות בכלל קבילה, אם אותו עד יכול לעלות על דוכן העדים ולהעיד. ואחרי שהוא עולה להעיד, אז השופט צריך להחליט לגבי משקלה של העדות שלו. בסופו של דבר, כאמור, העד הזה העיד אצלי במשפט, אבל לעדותו נתתי משקל אפס. לא האמנתי לדבריו, לא יכולתי לבסס הרשעה על דבריו. יצא אם כן כך. פסק הדין שניתן, לא ניתן כלל או כלל על פי ההלכה, ולא על פי המשפט העברי. אבל פסק הדין כן ניתן על פי הטעמים שעמדו ביסוד ההלכה במשפט העברי שפוסלת את עדותו של המשחק בקוביה, פוסלת אותו כלל וכלל מלהעיד. הסיבה שהוא איננו מעיד, משום שהוא אינו עוסק ביישובו של עולם, הסיבה הזאת שכנעה אותי בסופו של דבר שלמרות שהוא עלה להעיד, אי אפשר להאמין לעדותו. הנה ככן מה שיצא שבית משפט ישראלי זיקה נאשם ערבי מוסלמי על פי המשפט העברי. אבל אני לא יודע אם יש ערך דתי בפסיקה הזאת. אני כן טוען, וזו דוגמה אחת, העירייה קצרה מלהביא דוגמאות נוספות, אני כן טוען שיש ערך תועלתני בפסיקה הזאת. הקדמתי ואמרתי, ובמקום הזה לא צריך לחזור ולשנן את הדברים האלה, מהי עוצמתו הרבה של המשפט העברי מבחינת הניסיון, גם בבתי המשפט, גם בבתי המדרש, בכל הדורות, לזקק את ההלכה, גם בניסיון המעשי, בפסיקה היומיומית, בשאלות ותשובות, בשימוש במשפט הזה, והנה כשאנחנו מגיעים לסוגיות מדי יום, או לא סוגיות בבית המשפט, עניינים שמופיעים במקורותינו, במקורות המשפט העברי, אין שום סיבה שבעולם לא לעשות שימוש תועלתני במשפט העברי, כאשר רווח משנה חוץ מבפסיקה המעשית שלנו, רווחים שאנחנו מרוויחים, שלא אחת ויכוחים, התנצחויות, בין ציבורים בחברה הישראלית, כל הדברים האלה נמוגים בשעה שאנחנו עוסקים אך וכך בהיבט התועלתני, והתועלות הן די רבות. הבאתי באותו פסק דין, חוץ מניתוח מסוים שעשיתי על פי מקורות המשפט העברי, דברים בלשון הנהדרת של הפלא יועץ, שגם הוא מספר לנו שהתופעה הזאת של הימורים בלתי חוקיים לא חדשה עמנו, וכך הוא אמר, וגם בזה רבו המתפרצים, אשר זה דרכם כסל למו, ואומנותם בכך לאבד כמה לילות וכמה ימים בשחוק, בבתים ובגגות ובקרנות, ומשקיעים כמה ממון וכמה נפשות עד שיש שמחלים את ממונם. לנו לשופטים הדבר הזה, הטקסט הזה מזכיר תזכירים, חוות דעת שאנחנו מקבלים היום בשפה מודרנית, שמתארים באוזנינו מהי, עד כמה קשה היא האימורים, עד כמה תופעות, עד כמה נזקים מביאה התופעה הזאת לגוף ולנפש. והנה בלשונו הזהב של הפלא יועץ, אף אם כביר מצאה ידם, לכל יש מוצא, וסוף שגוזלים וחומסים ובני ביתם מוטלים ברעב. עוללים שלו לחם ופורס אין להם, שהם מתעסקים ביישובו של עולם להביא טרף לביתם. והעבירה גוררת עבירה, שמבטלים תפילות ומצוות, כי בעידנה דייצר רע תוקפם ועומדים בשחוק, קשה להם לפרוש ממנו יותר מפרישת הציפורן מן הבשר, עד כדי כך קשה היא תחושת ההתמכרות. קשה להם לפרוש ממנו יותר מפרישת הציפורן מן הבשר, ועל חייהם אינם חסים, והם מפנים עצמם מן השחוק, ואפילו לאכול בשעת אכילה ולשעון בשעת שינה, ומשורגל במנהג הרע של השחוק, גם כי יזקין לא יסור ממנו, אם לא שבכוח יגבר איש לימים. היה איזשהו יום עיון לקציני מבחן, והם התפלו, חשבו שאכן תופעת ההימורים הבלתי חוקיים זה דבר חדש שרק בעידן שלנו, לא ידעו שכבר מזה עידן ועידנים האנושות והעם היהודי התמודדו עם הדברים האלה. כאמור, אינני מכריע כלל וכלל באותה סקאלה שדיברתי עם שילוב המשפט העברי במשפט המדינה הזה, חילון הקודש מצד אחד או קידוש החול מצד שני. אני כן אומר בפה מלא על סמך ניסיון ושגרת עבודה יומיומי, דבר שקשה להתווכח עמו, זהו הערך התועלתני בשימוש בעקרונות המשפט העברי בפסיקה הישראלית, דבר יום ביומו, דוגמאות עד בלי די. ב3-4 דקות שנותרו לי לדברי הפתיחה, אני רוצה להפנות לפסק דין נוסף, למעשה עוד אי אפשר לקרוא לו פסק דין, כי הוא בתהליך של כתיבה בימים הללו, וגם הוא באופן מקרי מתעסק בנושא של הימורים בלתי חוקיים. לא בלעד מי חנוכה, לא יודע למה נתפסתי דווקא לנושא הזה. על כל פנים, סעיף 229 לחוק העונשין קובע כך, מפקד מחוז במשטרת ישראל רשאי להורות על סגירתו של מקום משחקים אסורים או מקום לעריכת הגרלות או הימורים. החוק הזה נחקק לפני, סעיף הזה נחקק לפני כ-30 שנה, והנה בעת האחרונה התרחבה תופעת ההימורים הבלתי חוקיים אל האינטרנט, וכל הסכנות העצומות שדיברתי והזכרתי מדברי הפלא יועץ, כל הסכנות האלה עולות בסדרי גודל של אלפים ורבבות, גם מבחינת סכומי הכסף, גם מבחינת מספר אנשים שנחשפים לתופעה הקשה הזאת, עולה יותר ויותר כשעושים הימורים בלתי חוקיים באינטרנט. כדוע לא צריך להגיד לכם, האינטרנט פתוח לכל, לקטנים, למבוגרים, לחכמים, לפחות חכמים, לאנשים עשירים ולאנשים עניים. סכנות עצומות, והמשטרה מנסה תדיר לעשות פעולות אכיפה למניעת הימורים בלתי חוקיים באינטרנט. והנה אחת מפעולותיה של המשטרה הייתה להוציא צווי סגירה לאתרים אתרי אינטרנט שמנהלים הימורים בלתי חוקיים. המשטרה, האתרים נמצאים מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל, ולכן הדרך שמצאה המשטרה היא לפנות אל ספק הגישה לאינטרנט ולהורות לו, המשטרה מספקת כתובות IP של האתרים האלה, ומורה לאותו ספק גישה לנתק, לחסום את הגישה לאתרי ההימורים הבלתי חוקיים באינטרנט. איגוד האינטרנט הישראלי הגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ואמר הכיצד המשטרה פועלת בחוסר סמכות, שהנה אנחנו רואים, החוק אומר, הסמכות של המשטרה נוגעת למקום משחקים אסורים, או מקום לעריכת הגרלות או הימורים. והנה, האינטרנט, איזה מקום? זה מרחב וירטואלי, לא מקום ולא אפס קצהו של מקום, ולכן המשטרה כלל וכלל לא מוסמכת לעשות את פעולות האכיפה הללו. כך את הטענה הזאת טען איגוד האינטרנט הישראלי בבית המשפט המחוזי בתל אביב, הטענה נתקבלה, ואכן מאותו יום שנפסק פסק הדין לפני שנה וחצי, בוטלו לחלוטין פעולות האכיפה של המשטרה נגד אתרי הימורים בלתי חוקיים באינטרנט. המשטרה נזעקה לדבר הזה, כי תיארה בפנינו בשלב העירור על פסק הדין של בית המשפט בתל אביב, את הנזקים העצומים, הכספיים, המשפחתיים, האנושיים, פשיעה נלווית בתחום ההימורים הבלתי חוקי. והמשטרה פועלת בשני כיוונים. כיוון אחד, בעירור לבית המשפט העליון כדי לשנות את הפסיקה הזאת. כיוון אחר, לפנות אל הכנסת, לחוקק ולתקן את החוק כפי שצריך. והדבר הזה עלה אצלנו. ואנחנו שופטים בדרך כלל, יש באמת נטייה להגיד, מדוע תבואו אלינו? תבואו אל הכנסת שתתקן את החוק. אבל נכנסנו אל התחום הזה קצת יותר לעומקו, והסתבר שגם תיקוני החקיקה הם קשים ביותר. כשם שעולם המשפט לא ערוך כלפי האינטרנט, ואנחנו עדיין מעכלים את התופעה החדשה הזאת, גם עולם החקיקה לא ערוך, גם עולם הלשון. כי הנה, אם אנחנו למשל כאן בסעיף הזה נאמר שמקום הוא רק מקום פיזי, דוגמת בית קפה, דוגמת חנות פלאפל שהם מארגנים בהימורים, ולא מרחב וירטואלי, אז בואו נשחזר רגע, כשאנחנו ניגשים אל המחשב, אז יש לנו שולחן עבודה, ומסמכים, וסל מחזור, ואנחנו מדביקים, וגוזרים, ומעתיקים, כל המושגים הלשונים שאנחנו מדברים בהם, גם הם עוד לא הותאמו לעידן האינטרנט, אלא לעולם המוחשי הממשי. בקיצור, הסוגיה הזאת מונחת לפתחנו, ואנחנו דנים באירור הזה ברכב של שלושה שופטים, ויש ויכוח בינינו. היה ויכוח לקראת הדיון על סמך החומר שהוגש לנו בכתב, היה ויכוח בינינו, בין שלושת השופטים שדנים בתיק הזה, גם לאחר הדיון, לאחר ששמענו דברי אוחדים, ולא הגענו להסכמה. אני הקטן בימים האלה שוקד על כתיבת פסק הדין בדבר הזה, כאשר חבר אחד מחברי ההרכב אומר לי, חופש הביטוי, ואנחנו לא יכולים, במיוחד שסעיף החוק לא כל כך ברור, אז לבטח לא נשתמש בו כדי לפגוע בחופש הביטוי. בכל אופן, אנשים זכאים לגלוש, האתרים הבלתי חוקיים האלה, בחלקם יש גם תכנים לגיטימיים. איך נתערב ונמנע מטעמי חופש הביטוי, נמנע את האפשרות הזאת? שופט אחר אומר לי, אנחנו שופטים צריכים להצטמצם אל הלשון הברורה מאוד של הסעיף, ולא להרחיב את הסעיף הזה יותר מדי. אם הכנסת תרצה לחוקק, תחוקק. אבל אנחנו צריכים לתת, במיוחד שנובר פה בסמכות פלילית, סמכות של אכיפה, צריכים לתת פרשנות מאוד מצמצמת. ואני אמרתי לחבריי שופטים שהרב ליכטנשטיין אמר כך, במציאות הטכנולוגית המתפתחת, גוברת בהתמדה היכולת להסב נזקים פיזיים, או אפילו וירטואליים, של ממש בלי להתחייב על פי הקריטריונים של הרמב"ן או של הרי. הנזקים יכולים להיות יותר מופשטים, ותהליך הנזק יותר עקיף מהרף המינימלי הנדרש לחייב מדין גרמי, ואף על פי כן התוצאה חמורה למדי. יוכל גנב למדן ומבריק לתכנן ולבצע שוד מושלם בעזרת מערכת כלי פריצה של גרמה מבלי להסתמך לדוגלים בשיטה זו בנזק ישיר או גרמי. הנתמיד בפתור תרחיש כזה על יסוד גרמה בנזיקין? הבקשה שטוחה, הסמכות קיימת והעיניים נשואות. במידה ויעלה ביד גדולי הפוסקים לתקן בנידון, הם יצליחו לגדור פרצה חברתית של ממש, ואף ישכילו בד בבד להרים קרנה של תורה. אז אני הקטן, הנחיתי את עצמי לא חלילה ביחס לתיבה של גדולי הפוסקים, אבל יזמן העניין הספציפי הזה אליי לדון בו. מרתק לראות שגם מערך משפט דתית זקוקה להתעדכן ולהתחדש על פי המציאות, באותה מידה גם מערכת משפט חילונית, וגם בתחום הזה אפשר להפיק תועלת רבה, ערך תועלתני כאמור מהשימוש במשפט העברי בתוך משפט המדינה. פסק הדין עוד לא כתוב, המובאה הזאת מדבר הרב ליכטנשטיין בטיוטת פסק הדין כבר מופיעה, ואולי זה רמז מסוים לקראת איזה כיוון שאני חותר אליו בפסק הדין. עד כאן, תודה רבה לכם.